בהרצאות הקודמות, החיבור שעשינו בין הקיבוץ לבין האוטופיה היה מלאכותי למדי ומאוד לא מובן מאליו. ההוגים שבהם עסקנו, בין אם היו אוטופיסטים בעצמם או מבקרי האוטופיזם כמו קארל מרקס, חיו שנים רבות מאוד לפני הקמתו של הקיבוץ הראשון. לא היה קשר ישיר בינם לבין הקיבוץ, ולפעמים גם קשה להצביע על קשר עקיף. בהרצאתי היום התמונה משתנה. אנחנו מגיעים אל הוגה דעות שיצר חיבור מוצהר בין אוטופיה לקיבוץ. כוונתי לפילוסוף והסוציולוג היהודי יליד וינה, מרדכי מרטין בובר, שעלה לארץ בשנת 1938, ועד מותו ב-1965 חי בירושלים והכיר את התנועה הקיבוצית יחסית מקרוב. החיבור הפוליטי החשוב ביותר של בובר הוא ספרו נתיבות באוטופיה, שיצא לאור בשנת 1947. בספר זה, בובר מזהה עצמו כנצר מאוחר של הסוציאליזם האוטופיסטי, ומצביע על הקיבוץ כעל דוגמה מובהקת לפרויקט הגשמה של סוציאליזם אוטופיסטי. באחת ההרצאות הקודמות אמרתי שראשוני הקיבוץ ומנהיגיו לא סמכו לדבר על הקיבוץ כעל אוטופיה. בובר, שאף פעם לא היה חבר קיבוץ, אבל היה תומך נלהב, כמעט מעריץ, של התנועה הקיבוצית, הוא שהצביע על התנועה הקיבוצית ואמר, הנה האוטופיה בהתגשמותה. הספר נתיבות באוטופיה כתוב כולו כוויכוח עם המרקסיזם. זהו ספר של סוציאליסט אנטי-מרקסיסט. בספר, בובר מאמץ את כינוי הגנאי שהדביקו מרקס ואנגלס לסוציאליסטים שקדמו להם. הוא מקבל את השם סוציאליזם אוטופי, אבל עושה בו שני שינויים חשובים שבעצם הופכים אותו על פיו. ראשית, בובר הופך את האוטופיה מכינוי גנאי לתואר חיובי. שנית, הוא מגדיר מחדש את האוטופיה כמושג שבליבו עומדת ההגשמה המיידית והמעשית של הרעיונות. מה שאצל מרקס היה מגדלים פורחים באוויר, הופך אצל בובר לפרויקט של הגשמה. בהרצאה הראשונה, אמרנו שהמילה אוטופיה גזורה מן המילה טופוס שפירושו ביוונית מקום. אוטופיה פירושה אין מקום או שום מקום. בובר אומר על כך, ואני מצטט, הסוציאליזם האוטופי יכול במובן מסוים להיקרא בשם הסוציאליזם הטופי, כלומר המקומי. אין הוא מחוץ למקום, אלא שואף להתגשם בכל שעה במקום מסוים ובתנאים מסוימים. דווקא כאן ועכשיו. במידת האפשר כאן ועכשיו. סוף ציטוט. התמונה עוד יותר מסובכת, משום שבובר ממשיך לפעמים להשתמש במושג אוטופיה גם במשמעות המקובלת שלו כדבר שאינו יכול להתגשם. הוא מאשים דווקא את המרקסיזם שהוא אוטופיה במובן זה. כאמור, בובר נותן את הקיבוץ כדוגמה הטובה ביותר של הסוציאליזם האוטופי. הפרק העשירי והאחרון של ספרו נתיבות באוטופיה מוקדש לקיבוץ. בהרצאה הערב נברר את המחלוקת של בובר עם מרקס ואת הסוציאליזם שלו המנוגד מבחינות רבות לזה של מרקס. בהרצאה הבאה נבחן מה אמר בובר על הקיבוץ ומדוע ייחס לו חשיבות גדולה כל כך. הסוציאליזם של מרקס הדגיש בעיקר את ההיבט הכלכלי של החיים האנושיים. לדעת מרקס, הבעיה העיקרית בחברה המודרנית היא הכלכלה הקפיטליסטית. בני האדם משועבדים לשיטה כלכלית שביסודה ניצול וניכור. לכן תורתו של מרקס מכוונת בעיקר לביטול הקפיטליזם וליצירת כלכלה שיתופית. הסוציאליזם של בובר לעומת זאת עוסק בעיקר ביחסים החברתיים בין בני האדם. לדעתו, בעיית היסוד של העידן המודרני היא שבני האדם איבדו את היכולת לחיות חיי שיתוף קהילתיים. כדי להסביר עניין זה, נשתמש במונחים שאינם של בובר, ונגיד כך. שלוש תופעות המוניות מאפיינות את העידן המודרני. חברת ההמונים, מדינת ההמונים וכלכלת ההמונים. המון אין פירושו רק הרבה אנשים. בהמון, כל אחד מן האנשים הוא פרט יחיד, ומסגרות ההשתייכות החברתיות הולכות ונעלמות, הולכות ונחלשות אל מול ההמון. להקת החברים של נטשה שרה, מיליוני אנשים לבד, ואם כבר לבד, אז שיהיה בתנועה. ואכן, בחברת ההמונים ובכלכלת ההמונים, כולם נמצאים כל הזמן בתנועה, כמו חלקים של מכונה ענקית. כל בני האדם פועלים בתאום ביניהם, אבל הולכים ומאבדים את תחושת השותפות ואת טעם החיים ביחד. לכן, הדרך לתיקון החברה לפי בובר היא בנייה מחודשת של קהילות, פיתוח חיי קהילה ויחסים חברתיים של שותפות בין האנשים. צריך לומר שההבדל בין מרקס ובובר הוא בדגשים, לא במהות. גם מרקס ראה בחזונו חברה אנושית שבה ייווצרו מחדש יחסים קהילתיים של שיתוף. גם בובר האמין שצריך להתגבר על הקפיטליזם ולברוא כלכלה שיתופית. אבל מרקס חשב שהבסיס הוא בכלכלה, ולכן הדגיש בעיקר את ההיבטים הכלכליים של הסוציאליזם. בובר חשב שיסודות החיים האנושיים הם היחסים החברתיים בין בני האדם, ולכן הדגיש בעיקר עניין זה. כאמור, זה רק הבדל בדגשים. בובר עצמו ציין שכל עוד מדובר במטרות של הסוציאליזם, המרחק בין מרקס והאוטופיסטים, ואיתם גם בובר עצמו, קטן מאוד. הוויכוח האמיתי שבין בובר למרקס אינו על המטרה, אלא על האמצעים להשגת המטרה. מרקס האמין, כפי שראינו, שהכלי החשוב ביותר להגשמת הסוציאליזם הוא מאבק פוליטי. לכן, המשימה המיידית של הסוציאליסט היא לסייע לכך שהפועלים יתארגנו, יקימו מפלגות פועלים, ינהלו מאבקים פוליטיים, ירכשו ניסיון פוליטי ועוצמה פוליטית. כך, עד לשלב שבו יהיה הכוח הפוליטי של הפועלים מספיק חזק כדי לחולל מהפכה ולתפוס את השלטון. היחס של בובר לפוליטיקה היה הרבה יותר מסויג. הוא לא התנגד לכך שהפועלים ינהלו מאבק פוליטי, אבל טען שהפוליטיקה לא יכולה בשום שלב להיות המעשה העיקרי של הסוציאליזם. המעשה העיקרי של הסוציאליזם הוא יצירת אלטרנטיבה חברתית לחברת ההמונים המודרנית המנוכרת. ואת זה עושים, אמר בובר, על ידי הקמה של קהילות ופדרציות של קהילות. בובר קרא להן חברותות ולפעמים עדות. לשתי המילים יש בימינו משמעויות שבובר כלל לא התכוון אליהן, ולכן הן עלולות לבלבל. עלינו לזכור שכשבובר אומר חברותה או עדה, כוונתו בעצם לקהילה. אמרנו שלפי בובר, הבעיה המרכזית היא התנוונות היחסים החברתיים בחברה המודרנית. לדעתו, הפוליטיקה לא יכולה לתקן את הבעיה הזאת, משום שהיא עצמה חלק מן הבעיה. יחס פוליטי בין בני אדם הוא יחס חברתי מנוון. היחס השיתופי הוא יחס חברתי שבו בני אדם פועלים ביחד כדי להגשים טוב משותף, הכולל בתוכו גם את הטוב הפרטי של כל אחד מהם. היחס הפוליטי לעומת זאת הוא יחס חברתי שבו כל אחד פועל עם האחרים ועל האחרים על מנת להגשים את הטוב הפרטי שלו. האחרים משמשים לו כאמצעים להגשמת מטרותיו הפרטיות. אנשים אינם יכולים להתקיים בלי חברה, ולכן איזשהו יחס חברתי חייב להתקיים ביניהם. בני אדם שאיבדו את היכולת לחיות ביחד ביחסי שיתוף, נאלצים לכונן ביניהם יחסים פוליטיים. היחס הפוליטי מתאפיין בכך שכל אחד מנסה לשלוט על האחרים ולהשתמש בהם לצרכיו. זהו אמנם יחס חברתי, אבל זוהי חברתיות מנוכרת. בובר תפס את עצמו כנצר מאוחר של הסוציאליזם האוטופי. אבל ביחסו אל הפוליטיקה ואל מוסדות המדינה, בובר הוא גם ממשיך מאוחר של זרם מחשבתי אחר, של האנרכיזם. בעצם בובר כמעט לא מבחין בין הסוציאליזם האוטופיסטי לבין האנרכיזם. בספרו נתיבות באוטופיה הוא מסרטט קו רעיוני שמתחיל באוטופיסטים, סן סימון, פוריה ואוהן, ומסיים באנרכיסטים קרופוטקין ולנדאוור. עבור בובר, למושג אנרכיזם יש משמעות חיובית. זה מחייב הסבר משום שבדרך כלל מזהים אנרכיזם עם הפקרות, אלימות, חברת ג'ונגל, שלטון הכוח או כל דעלים גבר וכדומה. בובר בוודאי לא תמך בדברים האלה. בדרך כלל מבינים בטעות את המילה אנרכיה כחוסר חוק, חוסר סדר או חוסר מוסר. האמת היא שהמילה לא אומרת דבר מכל אלה. ארכה ביוונית פירושו שלטון. לכן מונרכיה פירושה שלטון יחיד, פטריארכיה פירושה שלטון האב, ואנרכיה פירושה היעדר שלטון. אבל האם היעדר שלטון פירושו גם היעדר חוק, היעדר סדר? היעדר מוסר? רבים במהלך ההיסטוריה חשבו שכך הדבר. הרעיון הזה מופיע כבר במסכת פרקי אבות שבמשנה, ואני מצטט, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלאו. כלומר, מצווה עלינו להתפלל לשלומה של המלכות, לשלומו של השלטון הפוליטי, כי בלי שלטון שישליט חוק וסדר, איש את אחיו חיים בלאו. חשוב להדגיש, שהפסוק מהמשנה לא מצווה להתפלל לשלומה של מלכות בית דוד דווקא, אלא לשלומה של מלכות רומי הרשעה. כלומר, כל שלטון, ואפילו הרשע ביותר, עדיף על היעדר שלטון, עדיף על אנרכיה. במסגרת המחשבה הפוליטית של המאה ה-19, ובמסגרת התנועה הסוציאליסטית, התפתח זרם של הגות ומעשה שהופך את הרעיון הזה על פיו. על פי האנרכיסטים, המדינה, הפוליטיקה, והשלטון הפוליטי הם לא המחסום בפני חוק הג'ונגל, אלא הם חוק הג'ונגל בעצמו. השלטון הפוליטי הוא הדבר שמונע מבני האדם לחיות חיי שיתוף, חיים של צדק, של מוסר, של אהבת הזולת וכדומה. כדוגמאות להוגים אנרכיסטיים, אפשר להזכיר את המהפכנים הרוסים מיכאל בקונין ופיוטר קרופוטקין, את הסופר הרוסי טולסטוי ואת הוגה הדעות היהודי-גרמני גוסטב לנדאואר, שהיה ידיד ומורה של מרטין בובר. כל האנשים האלה חיו ופעלו בעשורים הסוערים של סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20. מרטין בובר הוא ממשיך מאוחר ומעודכן שלהם. הוא ירש מאבותיו באנרכיזם את ההתנגדות העקרונית שלהם למדינה, לפוליטיקה ולשלטון הפוליטי. אבל הוא היה הרבה פחות רדיקלי מהם, והסכים שמידה של פוליטיקה ושל מדינה נחוצה כל עוד לא למדו בני האדם לחיות ביחד חיי שיתוף א-פוליטיים. מעניין לציין שגם מרקס היה במובן מסוים אנרכיסט, למרות שהתנגד נמרצות לתנועה האנרכיסטית וגם נכנס בריב מכוער עם האנרכיסט מיכאל בקונין וחסידיו. עבור מרקס, הפוליטיקה היא מכשיר שבעזרתו המעמד השליט משעבד ומנצל את המעמד הנשלט. גם לפי מרקס, בחברה חופשית לא תהיה פוליטיקה, משום שלא יהיו מעמדות ולא יהיו שיעבוד וניצול. ההבדל הגדול שבין האנרכיסטים למרקס הוא זה. האנרכיסטים אמרו שאם הפוליטיקה היא מכשיר לשיעבוד ולניצול, אסור לעסוק בפוליטיקה. מרקס אמר שדווקא משום שהפוליטיקה היא מכשיר לשיעבוד וניצול, הפרולטריון חייב לעסוק בפוליטיקה. הפרולטריון לא יוכל לנצח את הבורגנות, אמר מרקס, אם לא יוחז בכלי הנשק שבהם הבורגנות שולטת בפרולטריון. בדיוק משום כך חייבים לעסוק בפוליטיקה. רק אחרי המהפכה הפוליטית, אמר מרקס, הסוציאליזם יוכל להרפות מכלי הנשק של הפוליטיקה ולהתחיל לבנות חברה שיתופית עם יחסים סולידריים. על כך, שאל מרטין בובר כ-50 שנה אחרי מותו של מרקס, אם הסוציאליזם עוסק רק בפוליטיקה ובמאבק פוליטי עד לניצחון במהפכה, כיצד יוכל פתאום ביום שאחרי המהפכה לשמוט מידיו את הכלים הפוליטיים ולהפוך למשהו אחר לחלוטין? אם בני האדם לא ירכשו עוד לפני המהפכה את הכושר לחיות חיי שותפות, כיצד יופיע הכושר הזה פתאום אחרי המהפכה? האם לא סביר יותר להניח שההנהגה הפוליטית של הפועלים תיאלץ להמשיך ולנהל את העניינים באופן פוליטי? וכל ההבדל הוא שבמקום שלטון פוליטי של מעמד בעלי ההון, נקבל שלטון פוליטי של הפועלים. במצב זה, אומר בובר, נחליף שלטון רע בשלטון טוב יותר. אבל לא נתקן באמת את החברה, ולא נתגבר באמת על המחלה הפוליטית של זמננו. כבר ב-1918, בובר אומר, ואני מצטט, המדינה של ימינו, גם אם תהיה לסוציאליסטית, אין בידה למלא את התשוקה לחברותה. אין בידה לתת ליחידים את התחושה האלמנטרית של התחברות שאותה מבקשים מן החברותה. כלומר, מן הקהילה. בהרצאה משנת 1930, בובר מבהיר שהוא תומך לחלוטין במאבק הסוציאליסטי להתגברות על הקפיטליזם. אבל הוא מזהיר את שומעיו. יכול להיות שנגיע למצב שבו נתגבר על הקפיטליזם. במצב זה אנשים יחיו חיי צדק, יבטלו את הזוועות שבשיטת העבודה הקפיטליסטית, יבטלו את המעמדות וכן הלאה. אבל כל זה לא ייצור חיי שותפות וקשרי חיים בין בני האדם. המוסדות החברתיים יפעלו היטב ויגנו על החברה במקום להגן על ההון הפרטי, אבל בכל המנגנון המתפקד הזה לא יימצא מקום לקהילה. ובובר מסביר, אנשים שלא עברו שינוי פנימי לא יכולים לבנות קהילה, והמוסדות הפוליטיים, גם אם יהיו הכי טובים וצודקים שאפשר, לא יכולים לשנות אנשים כך שיהיו מתאימים לחיי קהילה. דבריו של בובר מרמזים במכוון למה שהתחולל בברית המועצות. המהפכה הקומוניסטית לא ביטלה את השלטון הפוליטי, אלא להפך. יצרה שלטון פוליטי צנטרליסטי חזק לא פחות מכפי שהיה שלטונו של הצאר הרוסי. זה המקום שבו בובר צריך להשיב על השאלה, אם לא באמצעות הפוליטיקה והמאבק הפוליטי, כיצד צריך וכיצד אפשר להגשים את הסוציאליזם? תשובתו של בובר היא, באמצעות הקמתן של קבוצות וקהילות שיתופיות מסוגים שונים, וחיבור הקהילות לפדרציות ובריתות של קהילות. הקהילות צריכות להתהוות במובן מסוים בצד המדינה, או אולי מתחת לפני השטח של המדינה. ככל שהקבוצות והקהילות יתרבו והתפתחו, הן יגדילו את כושרם של בני האדם לחיות בשיתוף, ואת מספר בני האדם החיים בשיתוף. ככל שתתהווה מחדש רקמת תאים קהילתית, תתבטל בהדרגה חברת ההמונים. אין הכוונה שהאנשים יחזרו למצב פרימיטיבי שבו כל אחד רואה רק את השבט, הכפר או החמולה שלו ומתעלם מכל היתר, אלא הם יתקדמו אל מצב שבו כל אחד רואה עצמו שותף בו זמנית למעגלי השתייכות רבים ושונים היוצרים ביחד עם ולא המון. ככל שיקומו קבוצות שייצרו במשותף ויצרכו במשותף, יחלש בהדרגה כוחה של כלכלת ההמונים הקפיטליסטית. ככל שבקהילות האלה ילמדו בני האדם לנהל את ענייניהם באופן שיתופי, סולידרי ולא פוליטי, תתהווה בהדרגה אלטרנטיבה למדינה. כך, לדעת בובר, אפשר להגשים סוציאליזם. זוהי לדעתו הנקודה החשובה ביותר המבחינה בין הסוציאליזם האוטופי לבין המרקסיזם. לדעת בובר, המרקסיזם רוצה להגשים חברה קהילתית שיתופית באמצעים פוליטיים, כלומר המטרה והאמצעים הפוכים זה לזה. בסוציאליזם האוטופי, לעומת זאת, האמצעים דומים למטרה. אם המטרה הגדולה היא חברה אנושית המאורגנת בקבוצות שיתופיות, הרי האמצעי להשגת המטרה הוא הקמה לאלתר של קבוצות כאלה. לא צריך לחכות למהפכה על מנת להתחיל בבניית אלטרנטיבה למדינה ולקפיטליזם. יכול להיות שבשלב מסוים תפרוץ מהפכה. יכול להיות שבשלב מסוים היא תהיה חייבת לפרוץ. אבל כל זה לא חשוב כל כך כשבאים לענות על השאלה מה צריך לעשות עכשיו, ברגע זה, במקום הזה. על שאלה זו, המרקסיסטים עונים, צריך לעשות פוליטיקה. בובר, בשם האוטופיסטים, עונה, צריך להקים קהילות ופדרציות של קהילות. הנה אנחנו רואים כיצד מופיע שוב, אצל מרטין בובר, הרעיון הישן של הסוציאליזם האוטופי, הקמתם של כפרים שיתופיים או קהילות שיתופיות, כדרך המלך להגשמת הסוציאליזם. אבל יש הבדל משמעותי בין בובר לראשוני האוטופיסטים, הבדל שבובר עצמו לא ייחס לו מספיק חשיבות. אצל האוטופיסטים הראשונים, הקהילות השיתופיות נועדו לשמש בעיקר כאמצעי המחשה וכהוכחה לצדקת הסוציאליזם. מטרתם הייתה לשכנע באמצעות ניסויים כאלה את בעלי ההון ואת הממשלות לתמוך בסוציאליזם. אצל בובר, הקהילות השיתופיות אינן ניסוי או תרגיל, אלא הן הדבר עצמו. וכמו כן, אין טעם לנסות לשכנע את בעלי ההון ואת הממשלות לתמוך בקהילות כאלה. צריך פשוט להקים אותן, כאן ועכשיו. אבל האם הדבר אפשרי? האם אפשר להקים רשת של קהילות שיתופיות שיתפסו בהדרגה את תפקיד המדינה? ממש באותם עשורים שבהם בובר מגבש ומפרסם את תורתו הסוציאליסטית, הולכים ומוקמים בארץ ישראל כפרים שיתופיים המתאגדים בתנועות ובפדרציות של כפרים שיתופיים. כוונתי כמובן לתנועה הקיבוצית. לא פלא איפה שהקיבוץ נתפס בעיני בובר כאתחלתא דגאולה של הסוציאליזם האוטופיסטי. אבל הוא נזהר לא לומר שהקיבוץ הוא סיפור הצלחה. ב-1947 הוא היה מוכן להגיד רק שהניסיון הקיבוצי לא נכשל, ושאפשר לראות בכך אי כישלון למופת. בהרצאה הבאה נסביר את ההבדל בין הצלחה לאי כישלון, ובין אי כישלון לאי כישלון למופת.